אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל המאזינים, לכל הצופים, צהריים טובים לך שוקי, מה שלומך?
צהריים טובים, ברוך השם.
תשמע, נמצאת לצידי האורחת היקרה שלנו והנחמדה שמגיעה מכפר תבור, סנדרין, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מיד אני אציג אותך, אני לא יודעת איך לך קרה, אבל אני כל הדרך לפה, בקושי יכולתי להגיע על כביש 6, כולו היה מחוסה בשלג.
שלג?
שלג, על כביש 6. לא נתנו לי לעבור, הייתי צריכה לחכות למפלסות, אמרו לי, גברת, תחכי עד שהם יגיעו מהחרמון. זהו, אני לא יודעת מה להגיד מעבר לזה. כן.
לא יודע, אני בדרך כלל שלג זה אצלנו.
לא, אז אני אומרת לך, כביש 6, אי אפשר היה לעבור, מי ששומע אותי עכשיו, שיקח את זה בחשבון.
אני אגיד לך מה היה פשוט. הביאו שלג להרצליה. ונשפח בדרך.
אתה חושב?
כן. שפח הבנתי. בדרך.
טוב, אני ניסיתי לעבור, אני יצאתי מהבוקר ב-6 בבוקר, כי אמרו שזה יהיה ממש מסוכן להגיע לשם, אז אני מ-6 בבוקר בדרכים. רק המפלסות ציעו לי לעבור.
מי מתוך השלושה הגיע היום שאני אדע?
יש את... אז צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים. אנחנו נשמח כמובן שאתם תיצרו איתנו קשר, טלפון 03-677-3636, ומי מכם שיהיה מעוניין לשלוח לנו הודעה לוואטסאפ, אז 053-807-1213. שוקי כאן מראה לי כל מיני דברים משעשעים, וזה בסדר, אנחנו ברוח מאוד מאוד... של הלצה וכאלה. אז נמצאת איתי אורחת מקסימה, שמגיעה אלינו מכפר תבור, סנדרין מואטי, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
ברוכה נמצאת, איזה כיף לראות אותך כאן אצלנו ולשמוע אותך כאן, ממש תענוג גדול. וסנדרין, כמו שאתם תכף תשמעו את המבטא הצרפתי שאני מקנה, ממש אמיתי לגמרי, כולי כולי, אני מאוד מאוד אוהבת את השפה הצרפתית, ממש. יצא לי ללמוד ככה קצת בתיכון. כן, אבל עשו שטויות עם המורה, אז היא נבהלה וברחה. אבא שלי שיהיה בריא יודע את השפה ממש, ותמיד כעסתי אליו שהוא לא לימד אותי. אז מה שאני יודעת זה ככה מה שרכשתי, את יודעת, בכוחות עצמי, ועם זה אני מסתדרת כל פעם כשאני מגיעה לצרפת או לפריז.
אז... אתה מדבר לי בפרנסי, אלא?
אמפה. אמפה, אמפה, אוי. אבל אנחנו יכולות להתחיל לעשות לנו שיעורים קצת בכפר.
בשמחה.
הנה, נתתי לך איזשהו רעיון. נפתח לנו איזושהי כיתה. אז את בעצם סנדרין עולה ישנה, ישנה, ישנה. הגעת לארץ לפני 24?
אוטוטו, כן. 24,
עוד מעט 25 שנים. אז בואי ספרי לנו ככה קצת איפה נולדת, מה הביא אותך אלינו למדינה.
אז נולדתי בעיר האורות בפריז, מהורים שעלו מתוניסיה, כשהם היו צעירים, הגיעו בגיל 12, אחר כך למדו בצרפת, בפריז, הכירו, ונולדתי בפריז. שם גדלתי, אחר כך עברנו לעיירה קטנה שנקראת אנגן, אנגן ליבן.
איפה היא ממוקמת?
בצפון פריז, אם פעם היית בקזינו,
לא, אני לא הבן אדם של קזינו.
אז זה העיר.
אוקיי.
עיר מאוד יפה, עם אגם באמצע. ושם למדתי, הייתי כמובן בתלמוד תורה, בבית כנסת, והייתי ב...
יש קהילה יהודית שם?
יש קהילה יהודית של 500, אז, 500 יהודים. יש אפילו... כמו בכל מקום שני בתי כנסת, אי אפשר, אפילו על 500 איש צריך שניים. וזהו, והייתי בתנועת נוח של הבני ברית, ובאמת יהודיה מחול. ואז הגיעה, כשהייתי בגיל 16, הגיעה מישראל בחור יפה, חתיך, שבא להביא עולים לארץ. והתחלתי לשמוע על ישראל. בגיל 16 פעם ראשונה באנו עם ההורים לישראל, לנופש.
לנתניה?
כמובן.
עוד טוב, כי בשנים ההן זה היה או לנתניה או לבתיה.
נכון, בדיוק.
אני יודעת, כי בזמנו, בשנות ה-70, היה לאבא שלי בית מלון בבת ים. כן, אז אני זוכרת את התחרות תמיד של התיירים. זה היה להגיע או לבת ים בזמנו, או לנתניה, בעיקר התיירות שהגיעה מצרפת.
אז החברה שלי הכי טובה הייתה בבת ים, ואנחנו נסענו לנופש בנתניה. וזהו, ואז אמרתי להורים שלי, תשמעו, לי זה ברור שאני עוזבת את צרפת, אבל זה או יהיה אנגליה או ישראל. למה אנגליה? כי
זה מעניין.
כן, כי אז ראיתי שלא הרגשתי אנטישמיות, הרגשתי שהיהודים מאוד בתוך הקהילה. אבל אמרתי, אני רוצה להרגיש יהודייה, אני לא רוצה להרגיש עוד פעם מישהו מ...
נטע זר.
בדיוק. וזהו, ובגיל 18 עליתי לארץ לבד.
וואו, איזה סיפור.
כן.
ואז מה, את מתגייסת לצבא? מה,
לא,
מה
לא
קורה איתך?
לא, לא רצו אותי.
באמת?
כן.
למה?
כי אמרו, עד שתתגייסי תהיה כבר בת עוד 120, אז את לא צריך, תהיה כבר סקנה.
הפסידו. אז בעצם לאן הגעת כשהגעת לכאן לארץ?
הגעתי לתל אביב, למדתי במכינה בתל אביב, ואחר כך עשיתי שנה עבודות, ככה עבדתי בצוות ביטור, כל מיני דברים מצחיקים. ואחר כך התחלתי ללמוד ב-96 במכללת עמק הירדן.
וכשאת מגיעה לארץ, אז את כבר יודעת את השפה העברית?
לא,
זאת אומרת, זו שפה
לא,
שדיברו
לא.
בבית?
ממש
לא. לא דיברו
כלום,
עברית בבית?
כלום.
אז איך רכשת את השפה וכבר מצאת עצמך נכנסת לעניין של ללמוד בעצם?
ללמוד עשיתי אולפן, אבל אני בן עדיין עם ADHD כנראה קשה, אז לא ממש הצלחתי לשבת. למדתי בעבודה, זאת אומרת,
תוך כדי תנועה.
תוך כדי תנועה, לגמרי.
איזה יופי,
כן.
איזה יופי.
והחלטתי ללמוד באוניברסיטה, אז במכללת עמק הירדן, היה שם שלוחה של אוניברסיטת בר אילן. שם נחשמתי לתיירות וגיאוגרפיה. לקחתי את בן זוגי.
את דודו.
את דודו. וזהו, וכל השאר היסטוריה, אנחנו נישואים. השנה, 20 שנה.
וואו, מזל טוב.
תודה
מזל
רבה.
טוב גדול.
אמא לשלושה ילדים מדהימים. וכן, יש הרבה מה לספר.
אז אנחנו פה, כדי שאנחנו באמת נשמע את הסיפור בהחלט המיוחד שלך. ובאמת, אני יודעת שאת... לאחרונה החלטת שאת קמה ויוצאת עם איזשהו מופע, ואנחנו תכף נגיע לזה, כחלק באמת מהמטרה של השידור, זה ככה לעזור לעשות שיווק למופע, כי הוא מופע מאוד מאוד ערכי ומאוד מאוד חשוב, שם המופע הוא לנשום את הרגע, ואנחנו נשמע עליו היום הרבה פה בתוכנית, אבל בואי ככה ספרי, מתי בעצם את יולדת את הילד הראשון?
אז ככה, באמת התחתנו, ואחרי שנה הבכור שלי נולד, הראל, נסיך, יפה תואר.
שהיום הוא בן?
18.5.
וואו, אז הוא חייל.
לא, כי הוא ילד סוף שנה, אז השארתי אותו בגן. אז הוא מסיים י' ב', מגמת תיאטרון, וילד מוכשר.
בטוח.
ואחר כך הוא רוצה לעשות מכינה צבאית.
אוקיי.
נחשם לסדרות משהו, בסדרות משהו. וזהו, וילד מקסים. ומיד אחר כך הוא הביא לי כל כך הרבה אור, הילד היפה הזה, שהחלטתי שאני רוצה מיד עוד ילד. ונולד נילי שלי. שהיא נולדה בשבוע 26, חודש שישי. כן, סיפור מיוחד. נכנסתי באמת מיד להיריון, ואחרי חצי שנה, כנראה משהו קרה, היפרדות שליה. בתוך שניות עשו לי ניתוח, היא נולדה ללא דופק, עשו לה החייאה. והתחיל לנו סיפור מהמם. איך אמרו לי, היא נולדה בלניאדו במקרה.
בנתניה, נכון?
בנתניה, אבל אין מקריות. כנראה שהייתי צריכה ללדת שם. כי נתנו לי הרבה מאוד כוער, הרבה מאוד אור. ואמרו לכל ילד יש את הספר שלו. ולנילי יש סיפור מיוחד עם הרבה דפים. ובאמת היא ילדה מהממת, היום בת 17 וחצי. שיא גיל ההתבגרות.
אני עוצרת אותך לפני גיל ההתבגרות. בעצם את יולדת אותה כשאת בחודש שישי, כשזה לפחות חודשיים.
כאשר יש לי תינוק בן 8 חודשים.
ויש לך תינוק בבית בן 8 חודשים. ואני מניחה שלא הוצאתם אותה ישר מבית החולים הביתה.
נכון.
כי בטח מבחינת משקל וכאלה, אז הייתם צריכים...
היא נולדה במשקל של 880 גרם.
אוקיי.
והיא נשארה חצי שנה בבית חולים.
איך מתפקדים? איך מתנהלים? גרתם אז איפה?
באפולה.
גרתם באפולה, בית החולים הוא בנתניה. אנחנו מדברים לפני 17 שנים, בכל זאת התחבורה לא מה שהיום, גם רכבת לא הייתה אפילו. נכון. יש תינוק בבית, איך מתנהלים בסיטואציה כזאת?
אז ככה, לשמחת, זאת אומרת, היא נולדה בקיץ, ההורים שלי היו בארץ, להורים שלי יש דירת נופש בנתניה, אז נשארתי בנתניה, ההורים שלי לפיתורות באו לשמור על התינוק בנתניה, דודו חזר לעבודה, הוא היה מורה באורט אפולה אז בזמנו, והוא עשה ככה, הוא היה על הקו.
אין הבא, אין על הקו.
כן, ואני נשארתי בנתניה, רוב היום בבית חולים, והראל רוב היום עם אנשים אחרים. זה לוגיסטי לא פשוט.
ביותר.
רגשי לא פשוט.
בטוח. גם אישה צעירה, אחרי לידה, זאת אומרת, כל הקטע של ההורמונים עוד לא הסתדרו להם מהלידה הראשונה.
נכון.
ואז את מוצאת את עצמך בהיריון, ואז את מוצאת את עצמך אחרי לידה, ובטרם הזמן שצפוי בעצם. ומתי אתם מוציאים אותה מבית חולים?
אז הראל כבר בן שנה ו... ונילי בת חצי שנה, היא שוקלת 2 קילו אחרי חצי שנה.
וואו. ממש. במשך כל התקופה הזו, באיזה מחלקה נמצאים?
אז ככה, במשך 3 חודשים היינו בטיפול נמרץ של הפגייה באלניאדו, אחר כך הביאו אותנו לאיכילוב בתל אביב.
אז בכלל הלוגיסטיקה נהיית עוד יותר מורכבת.
עוד יותר מורכבת. ואז ביקשנו טובה מלניאדו, החזירו אותנו עוד חודש ללניאדו, אבל בפגיעה, שזה נדיר, זה לא עושים את זה, זה לא...
זה חריג.
זה מאוד מאוד חריג.
בעצם כבר סיימתם את השהות ואת הגיל.
לא, גם לא מכניסים ילדים שיצאו מהפגיעה, לא מכניסים, אבל המקרה שלנו לפני 17 שנה, זה היה נדיר. אין הרבה ילדים כמו נילי. נילי עשו לה טרחיוסטום. טרחיוסטום היא נושמת עד היום דרך הגרון. ולפני 17 שנה אפשר להגיד שהיו עוד בארץ אולי עוד 3 ילדים כאלה. היום יש הרבה מאוד ילדים שיש להם טרחיוסטומיה, אבל אז באמת לא היו. אז בית חולים לניאדו, כדי שנתחגל, כדי שנלמד, הסכימו להחזיר אותנו לפגייה במשך חודש, זאת אומרת, למדנו איך לקלח אותה, למדנו איך לטפל בה.
איך להתנהל כהורים בעצם לילדה שנולדת עם מורכבויות כאלה ואחרות?
מורכבויות, היא נולדה גם עם, בגלל הלידה, אז עשתה שטף דם במוח, ואז הכניסו לה צינור בתוך הראש, לנקז לה את הנוזלים. ואז אנחנו באמת מגיעים הביתה עם תינוקת... בת חצי שנה, שוקלה 2 קילו, עם טרחיוסטום. אנחנו לא יודעים מה המצב שלה, אנחנו לא יודעים מה קורה. אני כולי אמונה, כולי מאמינה שהכל טוב, הילדה שלי נורמטיבית לחלוטין.
מישהו מלווה אתכם בתקופה הזו? מגופי רווחה? עובדת סוציאלית? מישהו, משהו מקצועי? זאת אומרת, לא. מהרגע שיצאת מבית חולים, הילדה בת חצי שנה, עוד תינוק בבית, שהוא כבר בן 1.5 שנה לערך,
נכון,
משהו כזה.
נכון.
זוג הורים צעירים ביותר, ואין שום גורם?
תשמעי, מנסים. אנחנו מגיעים לצפון, אנחנו גם לא קופת חולים, אנחנו נמצאים בקופת חולים שלא של כללית, אז בכלל זה עוד עוד משהו שהוא קצת שיקשה. בחיר. כן, אבל לא יודעת, הייתי בכולי טוב. אני מאמינה שהכל בסדר, ואז ניסו, באמת ניסו, כולם ניסו, כי באמת היינו באמת אוף, אוף מוזר. והבנתי שאני, אבל מה שכן הבנתי שאני צריכה להילחם כדי לקבל. אני צריכה להילחם על כל דבר. אז אם הרגשתי שאני צריכה משהו, אז פשוט דרשתי, לא ביקשתי, אלא דרשתי, והצלחתי להשיג.
אז מעבר לקטע של קושי בנשימה, אוקיי? מתי את מתחילה לגלות שיש אולי קשיים אחרים ונוספים?
נילי בערך בת שנה, אנחנו מגלים שיש לה גם שיתוק מוחין, שמתברר שזה היה ברור לכולם, רק שלי לא היה ברור. היא מוגדרת אז כילדת ציפי, עם שיתוק מוחין.
במה הדברים באים לידי ביטוי? מה זה אומר?
שמספרים לנו שהילדה תהיה צמח. פשוט. ואני אומרת לכולם, לא. ואז אומרים, איך את אומרת לא? אז אומר, כי אני יודעת, הבת שלי לא צמח, הבת שלי היא נורמטיבית, היא תהיה בסדר, היא תלך, היא תדבר, הכל בסדר. כאילו, סוג של אמונה כזאת, והתחיל לנו באמת הסיפור המעניין הזה, שאיך נלחמים במערכת כדי שנילי תקבל את הכי טוב שיש, ואת הכי הרבה שיש, ואי אפשר להגיד שלא תמכו בנו, המשפחה שלי תמך בנו גם כלכלית, כי באמת המדינה לא ממש תומך, אז בשביל שנילי תקבל את הכי טוב שיש, אז באמת ההורים שלנו, גם מהצד של בעלי וגם מהצד שלי, תמכו כדי שתקבל עוד פיזיותרפיה ועוד קליני תקשורת ועוד טיפולים אלטרנטיביים. והיום יש לי ילדה בת 17 וחצי, לומדת בבית ספר דמוקרטי,
את השנים שלה בגן ובבית ספר היסודי, זאת אומרת איפה פסחת ליד גיל 17?
אז ככה, אז התחלנו שלוש שנים ראשונים, לא היה משום מסגרת לילדים עם טרכאוסטום, מערכת החינוך, אז בזמנו לפני 17 שנה אמרו, ילד שיכול לסכן את עצמו או שהסביבה מסכן אותו, הוא נשאר בבית. עשינו מלחמה כדי שנילי תיכנס בגיל 3 למערכת חינוך מיוחד. נילי נכנסה למערכת החינוך המיוחד.
באפולה?
באפולה עילית. שם באמת צוות מהמם, גננת מהממת. נילי התחילה להכיר מה זה חברים וילדים ושיחקה, אבל הרגשתי שמשהו חסר.
והיא עצמאית, היא הולכת?
אז כשהיא נכנסה לגן, היא כבר הייתה הולכת עם הליכון. הליכון זה נקרא הליכון אחורי, והיא התחילה ללכת עם הליכון. ועוד פעם, אני מספרת שאמרו לנו שהולכת להיות צמח. אז ככה ש...
זה האמונה שלכם והכוח כן. הזה וכל החיזוקים, שזה פשוט מדהים.
כן.
ואז כשהיא בעצם מסיימת את השנים שלה בגן?
אז היא לא מסיימת, כי כבר מההתחלה הבנתי שזה לא מספק אותי. התחלתי לחפש, ואז שמעתי על פרופסור ראובן פורנשטיין, זכרונו לברכה, פרס ישראל, איש מדהים, שיש לו תורה שלמה שנקרא העשרה אינסטרומנטלית.
אני מכירה, אני למדתי אצלו, ולימדתי את זה.
ומרגש.
נכון.
והגעתי לירושלים עם נילי, עשינו שם מבחון, וקיבלתי אישור מפרופסור ראובן פורנשטיין ללכת לדרכי ושנילי תיכנס לחינוך הרגיל.
וואו.
אז נילי נכנסה לחינוך הרגיל כבר בגן. היא עשתה תחום חובה ושוב חובה.
באפולה?
לא, בכפר תבור.
כבר אז עברתם לכפר.
כבר עברנו אנחנו לכפר תבור. ועד כיתה ו' בערך, נילי...
היא למדה בבית ספר רבין.
נכון, בבית ספר רבין.
שזה פשוט מדהים.
כן.
שזה מרגש ברמות על, כדי ממש דמעות, לשמוע איך מצד אחד הרופאים אומרים משהו, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, היו לי כאן כמה וכמה עורכים ומתארחים שגם היו להם כל מיני סיפורים קשים כאלה ואחרים, שהרופאים אפילו הרימו את הידיים ואמרו אין מה לעשות, וממש בכוח האמונה ובכוח האהבה, איך אפשר היה לשנות ולהפוך את, את המצב. אחד השירים שאת בחרת היה השיר כמו רקפות בין הסלעים.
נכון.
מה הסיבה שבחרת בו?
הוא שיר בעיניי כל היופי הישראלי המדהים שיש כאן. זאת אומרת, גם כשהכל חשוך, יש משהו בישראלי היפה שיוצא החוצה כל פעם מחדש, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש, בכל מיני סיטואציות. אני אוהבת את השיר הזה בכל ליבי, ממש, כי אני אוהבת את המדינה הזו, אני אוהבת את האנשים, ויש לי הרבה מה להגיד על האנשים פה, ויש לי הרבה מה להגיד על המדינה. אבל בכל זאת, כמו רקפות בין הסלעים.
את זה אנחנו נשמע עכשיו, אין לי מה להוסיף, רק להתרגש יחד איתך. צהריים טובים!
צהריים טובים!
שלום לאוסנת היקרה!
שלום וברכה, חיננית המקסימה.
מה שלומך, אהובה?
בסדר, תודה.
גם סנדרין פה רוצה להגיד לך שלום.
שלום יקרה!
היי, מאמא שלי, מה שלומך?
ברוך השם, איזה כיף לשמוע אותך.
גם אותך.
אז אני רוצה רגע לעשות איזושהי הקדמה לצופים ולמאזינים שלנו, אסנת. היום אמנם הראשון באפריל, אחד באפריל, יום שאפשר יהיה לשמוע קצת שטויותים וצחוקים ושקרים כאלה, חוקיים, מה שנקרא.
כן, את עשית כבר עם השלג על כביש 6.
מה פתאום? אני לא יודעת על מה את מדברת. בכלל, אני אין לי מושג. אני שום דבר, מה פתאום?
לצייה
האמנתי. מה פתאום? ומחר זה השניים באפריל, והשניים באפריל, למי שלא יודע, זה יום המעשים הטובים.
נכון.
ואני חייבת להקדים ולומר שבעצם חלק מה... תוכנית שלנו היא תוקדש לנושא הזה של יום המעשים הטובים. בכלל הקונספט הזה של התוכנית שלי, נפגשים מחוץ לקופסה, זה להביא אנשים, אורחים, אורחות, ולא משנה מה הגילאים, וזה בדיוק מה שכל הצופים רואים שקורה כאן במשך כל החודשים הארוכים, כבר שנה עוד מעט שהתוכנית באוויר ממש. ואפשר להגיד שכמעט כל האורחים שלי אלה אנשים שבאמת הזמנתי אותם לכאן בעקבות מחוות, בעקבות דברים טובים שהם עושים בשוטף, ולא רק לרגל יום המעשים הטובים. אני פחות מאמינה במקום הזה של לעשות משהו חד פעמי, למרות שזה גם נחמד ואני לא מזלזלת בזה, אבל אני חושבת כשהופכים משהו מלאכותי לאורח חיים ועושים אותו שוב ושוב ושוב, הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. ואני משתדלת ככה באמת גם להימצא באופן האישי, לא רק באופן המקצועי שלי, בקרבת אנשים טובים, מיוחדים, שבאמת מקפידים ביום יום שלהם לעשות מעשה צדקה, גם אם הם לא מספרים על זה. ואני מצאתי לנכון היום ככה לפרגן לשתי נשים מדהימות מכפר תבור. אז כמו שכולם יודעים כבר, לצידי יושבת סנדרין, והנה מעבר לקו יש לנו את אסנת רחמים, שאסנת המדהימה, עם לב אחד גדול וענק, שמי שלא מכיר עושה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מצוות ביום יום, ואני ראיתי שבקרוב עושים בכפר, כמו שנוהגים לעשות כמה פעמים בשנה, מעשים טובים לכבוד חיילי צהל. אז אני יודעת שאת מאוד מאוד צנועה, אסנת, ואני יודעת שאולי אני אצטרך ככה למשוך אותך במילים, אבל תהיה נחמדה ותעזרי לי לספר אודותייך על היום יום שלך, מה את עושה למען הקהילה, מה את עושה למען אנשים שאת אפילו לא מכירה אותם. אז קדימה אהובה, הזמן הזה הוא שלך.
אני באמת לא רוצה לדבר, כי אני לא אוהבת לדבר.
נכון. נכון, אני חייבת להגיד לך משהו לפני שאת ממשיכה. היה לי דיון לפני כשנה, שנה ומשהו עם חבר טוב, חבר ילדות, שגם הוא משדר כאן ברדיו סול, יהודה זפרה נשמו, ואני כבר כמה פעמים אמרתי את העניין הזה, את הסיפור הזה, והנה אני אומרת את זה שוב, ואמרתי לו, תקשיב יהודה, גם אני עושה פה ושם, לא רוצה להיכנס לזה, ואני לא מדברת על זה ולא כותבת על זה, ואז הוא אמר לי, להפך, כן צריך לכתוב, כן צריך לדבר, כדי שהדברים האלה כן יעברו הלאה, כי את מי אנחנו נלמד, ומי ילמד את מי שצריך ללמוד. אז זו הסיבה שאני מעלה אותך, אז זה לא בקטע של להשוויץ, לא, זה כן, במקום הזה מבינה. של לשמש דוגמה. אז המיקרופון שלך אהובה, דברי.
תראי, אני יכולה להגיד לך מעט מאוד דברים, וזה יהיה מאוד מתומצת. אני מאוד משתדלת לתת ולפזר טוב איפה שרק אפשר. ברגע שאני שומעת שמישהו רק צריך, אני לא שואלת הרבה שאלות. אני מכינה, יש לי מטבח שאני עושה בו אוכל לפי הזמנה.
מה זה מטבח? מטבח מדהים. טעים, הנה סנדרין ואני ביחד, צ'קס, הכי טעים שיש, הכי באהבה והכי בשפע שיש, שזה נקרא, תגידי לנו איך, בצורה מסודרת.
אז זה מטבח שעובד לפי קונספט של בן אדם מתקשר ומזמין מה שהוא רוצה, יש תפריט, וזה נעשה אישי במיוחד בשבילו, בדיוק איך שאוהבים בבית לאכול את הדבר. וכך אני עובדת, רק לפי הזמנה אישית. ולי, בקטע הזה, יש את האופציה ואת הנוחות בעצם לעשות גם ארוחות לאנשים שנזקקים. לתת את החלק שאני יכולה לעזור, לתת כסף איפה שצריך. כל הדברים האלה שבעצם אני יכולה לפזר את הטוב, שאני רוצה שכל אחד, שנגיע למצב שכל אחד יפזר את האהבה הזאת,
ויפזר
את הטוב הזה.
את פשוט מדהימה, וזו הסיבה בעצם לכך שאני העליתי אותך לשידור. תני לנו איזשהו סיפור ככה מרגש, בלי שמות כמובן, על מעשה שאת עשית, ואת יודעת כמה שזה מאוד מאוד עזר והועיל.
אז
בואי
אני אספר לך סיפור שהוא פשוט הפיל אותי והפיל את האישה שמאחורי הסיפור. בערב יום כיפור לפני 3 שנים עמדתי ב-5 בבוקר ועשיתי בצק להפרשת חלה. היו חלות מוזמנות באותו יום ועשיתי המון כדי גם לחלק. וחילקתי לכל המשפחה, כאילו כתבתי שמות על כל שקית, והייתה שקית אחת שרשמתי שם של מישהי שאני מכירה אותה אך ורק מהפייסבוק.
Okay.
לא מכירה אותה אישית, לא מכירה אותה בכלל. וכשביקשתי מהילדים שלי לקחת את זה אליה, הם אמרו לי שהם לא רוצים לקחת כי הם לא מכירים אותה. ואני התעקשתי שאם אחד מהם לא לוקח את ההכלה לאישה הזאת, אני עוזבת את המטבח ואני הולכת לתת לה. ואז הבן שלי אמר לי, טוב, אמא, אני לוקח את ההכלה. והוא לקח את החלה לאישה הזאת, וכשהוא פתח את הדלת, הוא אמר לה, אוסנת מהמטבח של אוסנת באהבה, סלחה לך את החלה הזאת. האישה הזאת באותו רגע התחילה לבכות, פשוט לבכות, והיא ביקשה את הטלפון שלי. עכשיו, באותו יום בבוקר, אני צילמתי את הבצק, שהוא כבר עוד שנייה נשפח, ואמרתי שאני הולכת לעשות הפרשת חלה ושכל אחת תבקש את כל מה שהיא רוצה. וקיבלתי טלפון מהאישה הזאת והיא פשוט לא הצפיקה לזכות. היא אמרה לי, אני לא יודעת, אני לא מכירה אותך, אני מכירה אותך אך ורק מהפייסבוק, ואני לא יודעת למה החלה הזאת הגיעה אליי. אני רק יודעת שבורא עולם הנחה אותך לשלוח לי את החלה הזאת. ואז אמרתי לה, למה? אז היא אמרה לי שכשראיתי את הבצק הזה בבוקר בפייסבוק, ביקשתי מבורא עולם לאכול מהלחם הזה.
וואו.
ואז אמרתי לה שאני לא מחפשת הסברים, שאני עושה בדיוק את מה שהלב אומר לי לעשות. והבנתי שיש לי איזושהי מין שליחות כזאת, לתת ולעשות, והלוואי, תמיד אני אומרת, הלוואי שהייתי במקום שאני יכולה רק לתת. לא לקחת תמורה עבור שום דבר. שום דבר. כי אני חושבת שכסף זה לא הכל בחיים. קודם כל צריך להיות בן אדם טוב. קודם כל צריך לתת לזולת, לתת, לפזר. ברגע שאת באה לבן אדם שהוא מריר ואת נותנת לו אהבה וטוב, ברגע שאת נותנת חיוך לבן אדם, אפילו לא מכיר אותך, פתחת לו איזשהו חדר בלב. פתחת לו איזושהי נקודה שבעצם הייתה חשוכה לו. אני חושבת שרק אהבה תביא אהבה. ורק בדרך הזאת אנחנו יכולים לנצח.
אמן. אני איתך, אני תמיד אומרת, במקום שיש אהבה, אסנת, יש הכל.
נכון.
אני ממש נהניתי לשמוע אותך ולהתרגש יחד איתך ויחד עם סנדרין ושוקי שאיתנו כאן המפיק והמנהל, ואני בטוחה שכל הצופים והמאזינים שלנו עכשיו מתרגשים יחד איתך, וכשיצפו ויקשיבו ויאזינו אחר כך לתוכנית אז ההתרגשות תהיה חוזרת. אני רוצה להודות לך בשם עשרות, אולי מאות של אנשים שלא יכולים להודות לך, כי לא תמיד הם מכירים אותך, ולא תמיד יש להם את הדרך להודות לך, שביניהם יש מאות של חיילים שאני יודעת את זה. אז אני רוצה ככה מהמקום הזה להודות לך, ולהודות למשפחה הנהדרת שלך, כי אני חושבת שבלי גיבוי, ובלי עזרה, ובלי תמיכה ואהבה של המשפחה המדהימה שלך, הדברים האלה לא יוצאים לפועל בדיוק כמו שהם יוצאים.
נכון מאוד.
ואני מהמקום הזה רוצה לאחל לך בריאות טובה.
תודה רבה.
ושבורא אלוהים ישמור עלייך ויעניק לך רק דברים טובים.
אמן על כל עם ישראל.
ואני בטוחה שהדברים האלה מגיעים מהבית, והשיר שאת בחרת זה בואי אמא של ריטה.
נכון.
אז אני מקדישה אותו לך באהבה, כי את אמא מדהימה, ותודה רבה שלקחת חלק בתוכנית.
תודה רבה לך, אישה מקסימה.
תודה אסנת. יום טוב.
ביי.
בואי ריטה. בואי אימא של ריטה, אז גם בואי ריטה. איזו שיחה מרגשת הייתה עם אסנת, ואסנת יקרה, שוב המון המון תודות לך, ושוב תודות רבות מאוד ומיוחדות, בשם כל האנשים שבאמת את עושה להם, לא רק את היום, את השבוע, את השנה, מדהים, בזמן ששמענו את השיר, אז ככה גם פה יצא לנו לפטפט בינינו, סנדרין ואני, ולדבר בשבחך, ובשבחם גם של המטעמים שאת מכינה. אי אפשר בכלל לפסוח על זה. נכון, סנדרין?
ממש, ממש.
כל אחת מאיתנו יש לה לפחות איזה 2 קילו רק בגללך. אז אנחנו חוזרים בעצם אלינו. התוכנית שלנו ככה רצה עץ עליי, אם נרצה או לא נרצה. ובעצם אני חייבת להגיד לך, סנדרין, שהם... לשמוע אותך, את הדרך שאת מדברת, הנועם, הרוגע הזה. אני בטוחה שיש איזה חלק כל כך חשוב ומשמעותי בזה שאת מגדלת את ילדייך, ואנחנו בעצם עצרנו בזה שיש 2 ילדים, אבל אני יודעת שיש.
יש עוד נסיכה, מתנה, המתנה שלי.
בת כמה היא?
יעל בת 9.5.
בת 9.5, זאת אומרת, כשנילי הייתה בת...
בת 8, היא קיבלה מתנה. נילי נולדה ב-20 ליולי, ויעל נולדה ב-19 ליולי.
וואו!
כן.
איזה יופי.
8 שנים אחר כך.
איזה יופי, איזה יופי. אז בעצם יש לכם 3 ילדים מדהימים, ודודו שלך הוא איש חינוך מדהים, שאני מכירה אותו מהצד השני, מהמקום הזה של החינוך, שהוא מנהל בית ספר, ואני יודעת כמה דברים טובים ונשגבים גם הוא עושה לתוך מערכת החינוך. אולי פעם אני אזמין אותו, ואז יהיה לנו את החצי השני, מה שנקרא. והנה גם לבך ההחלטה לקום פתאום ולצאת למופע. הילדה כבר גדולה, מה שנקרא, הילדים גדולים.
נכון.
ואיך דבר כזה פתאום מתבשל?
אז ככה, שאני כבר הרבה שנים משחקת בקבוצת תיאטרון.
איפה?
בכפר תבור. קבוצת הכפר, אנחנו נקראים. ואני אוהבת לשחק, אני אוהבת במה. אנחנו כל המשפחה אוהבים במה. ולפני שנה ובערך, הרצאות על נילי עשיתי גם מול סטודנטים, רצו לדעת על התמודדות, אז הרצאות עשיתי, אבל יש משהו בהצגה, בלכתוב הצגה, שהוא מאוד מיוחד, ורציתי להיכנס לעולם הזה, וניסיתי לכתוב, ולא הצלחתי, לקח לי הרבה זמן, והיקום... היקום לפני כמה חודשים דפק ככה בדלת ואמר, עכשיו את כותבת. איך זה היה? קיבלתי טלפון מהמתנס של כפר תבור, שאני פעילה כי אני באמת בקבוצת תיאטרון, ואמרו, תשמי סנדרינת, אימא לנילי, ואת גם שחקנית. אולי תסכימי לכתוב הצגה? אז זה לא הייתה לי ברירה. לרוות חודש האחר, חודש פברואר, נתנו לי דדליין, אמרו, זהו.
עד שם.
נתנו לי אפשרות לעבוד עם במאי מדהים בשם ירון רוח.
שזו הזדמנות להודות לו.
באמת, הוא עשה עריכה ובימוי מהמם. ורק העובדה באמת לעבוד עם ירון על ההצגה, על הטקסט, זה לא רק תהליך, זה גם סוג של תרפיה. זה היה ממש תקופה מהממת. וב-28 לפברואר עלתה הצגה בחורה.
שאני פספסתי אותה, כי הייתי במקום אחר.
300 איש באו להצגה, וקיבלתי אנרגיות מטורפות. אנשים חיבקו אותי... חיבוק ענק.
אי אפשר שלא.
וזו הייתה הצלחה, באמת הצלחה, וביקשו בכפר תבור שוב, כי הרבה אנשים לא הצליחו להגיע באותו ערב.
זה אני, אמרתי, נו, קדימה, תעשו עוד אחד.
אנחנו, אז באמת, ב-13 לאפריל, מוצא שבת, בשעה 8:30, יש הצגה שנייה.
אז אני רוצה רגע ברשותך, כי באמת אלה שצופים בנו ומאזינים לנו, שלא חייב שהם יגורו בכפר תבור כמובן, מכל מקום, אז ב-13 באפריל, ב-8:30 באולם שלנו בכפר תבור, וכרטיסים אפשר לקנות דרך המתנס.
נכון.
אוקיי, ומה בעתיד מבחינת מקומות אחרים בארץ?
אני מאוד אשמח באמת לשווק איזה, במיוחד היום עם הרפורמה בחינוך המיוחד, זו הצגה שבאמת מדברת אל הכאב של ההורים בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל, בכלל איך לעבוד עם המערכת הזאת, עם גם מערכת של משרד הבריאות ומשרד החינוך, ואני מאוד מקווה שבאמת אני אוכל להסתובב גם לסטודנטים להוראה, לרופאים שישמעו, אנשי טיפול פרה רפואי. כן, אני חושבת שנתנו לי את הכוח להגיד, כן, סנדרין, זה באמת הצגה שמתאים, שלא רק אנשים מהיום-יום ישמעו, אלא גם אנשי טיפול. אבל גם אנשים מהיום-יום, קיבלתי מכתב מהמם מזוג מבוגר שלא מכיר אותי. התרגשתי בטירוף, אנשים מדבריה, באו לראות את ההצגה ככה, שמעו על ההצגה, באו. אנשים שאוהבים לצחוק תרבות. קיבלתי מכתב של שני עמודים, לראות כמה השכה נתתי להם וכמה כוח. זה ריגש אותי, כי הם לא מכירים אותי, לא מכירים את משפחתי. הם זה לא...
כן. הם לא משוחדים, מה שנקרא.
הם לא משוחדים. זה מרגש פי 10.
איזה יופי. פשוט מדהים.
כן.
פשוט מדהים. התוכנית שלנו עוד לא תמה, אבל כל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן, לאולפן, מקבלים ממני... תעודה, מזכרת.
וואו, איזה כיף.
כן. אז שמחתי מאוד להריח אותך, ואני לא אקרא את כל מה שכתוב כאן על התעודה, אבל אני רוצה כן לצטט את מה שכתבה ואמרה אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
וואו.
ואת באה מארץ אחרת, ממקום אחר, באה אלינו, אל ישראל, מתוך שליחות. אני חושבת שכל החיים שלך זה מין שליחות אחת גדולה. ובאמת אין מקריות. אני גם כן תמיד אומרת, זה בורא עולם, בורא לנו את המקרה. וכנראה שאת מאלה שנועדו להשאיר חותם מאוד מאוד משמעותי כאן בעולם. ויכול להיות שזה באמת הרגע המאוד מאוד מיוחד הזה, לקום ולצאת במופע, שבאמת ככה מוציא אותך מהקופסה הזו, מהקופסה הביתית, המשפחתית, לבוא ולתרום מהידע שלך, לתרום מהחוויות שלכם כמשפחה, עם כל הסיפור המאוד מיוחד הזה. ואני ממש ממש רוצה להודות לך. אנחנו לא מסיימים, אבל אנחנו נצא ונאזין לשיר נוסף שאת בחרת, עוד שבת של טיפקס.
כן.
ותגידי, למה בחרת בו?
וואי, זה גם שיר שעליתי לארץ לפני 20 ומשהו שנה. זה היה שיר כל כך, שוב, ישראלי. כל כך שלנו, עוד שבת, מחכה, וזה גם כל כך צעיר. הגעתי בשיא גיל ה-20, ושוב, אני אוהבת פה, אני אוהבת את המקום שלי כאן.
אז אנחנו נשמע עוד שבת ועוד שבת. תחילת השבוע ועוד שבת ועוד שבת, ואני יודעת כמה מיוחדות השבתות שלנו, ובטח גם אצלכם כל הקטע הזה המשפחתי. ויש לנו עוד כמה דקות עד לתום השידור, ולפני שאני אספיק להקדיש לך גם את השיר הנוסף שאת בחרת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו וקודם כל להודות גם לך. ולהודות לאוסנת היקרה והמקסימה, ובכלל אני פונה לכל הצופים והמאזינים שלנו. מחר יום המעשים הטובים, אז אולי חלק מכם לא זוכר, אולי חלק מכם עושים ביום יום שלהם מעשים טובים, אבל ככה להסתכל מעבר לפינה, תציצו, תסתכלו, תראו, אולי איזשהו שכן צריך משהו לסייע לו, אולי מישהו מבין המשפחה, אולי אדם שנקרא ככה בדרככם ביום יום. אני חושבת שרק ככה אנחנו יכולים להגדיל את מעגלי הטוב והשמחה והדברים הטובים והחיוביים. ולפני שאנחנו ככה נסיים, הייתי רוצה לשמוע ממך, סנדרין, איזשהו מסר ככה, גם להורים שיש להם באמת אורח חיים שונה ואחר, שמגדלים ילדים עם צרכים מיוחדים, מה המסר שלך אליהם?
להישאר תמיד עם חיוך. זכינו. זכינו בילדים מדהימים. זכינו בלראות את החיים דרך משקפיים של האחרים אין. זכינו במקום טוב, במקום שאיפה שאנחנו נמצאים, ולא תמיד קל, ויש ילדים באמת עם נכות, יש ילדים חולים, ואני מאחלת לכולם בריאות, כי זה הכי חשוב, באמת בריאות בגוף ובנפש. אבל עם כל זה, באמת להישאר עם חיור ועם אהבה ועם אמונה, כי עכשיו טוב, ובטוח שיהיה עוד יותר טוב.
מדהימה. סדרין, אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לשוקי שנמצא איתנו כאן באולפן, אני רוצה להודות לכל האנשים שצופים בנו ומאזינים, והשיר האחרון שלנו, הגשם של לאה שבת, ואני אקח את המילה גשם למקום של הגשמה, למקום של הגשמת חלומות, להגשים באמת את הדברים שאנחנו ככה חולמים. מאחלת לך המון המון הצלחה, גם במופע וגם בכלל בחיים. תודה שהגעת אלינו לכאן, ותודה לכולם, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותו יום ובאותה שעה. תודה רבה.
תודה רבה.